טוב, אנחנו בסימן רשב, בסעיף ח', דיברנו בנושא של ברכת הפירות. כאן יש לנו סעיף שנוגע לנו לפנים שונות, גם בזמן שלנו, כשיש שימושים שונים לפירות עצמם. ונראה את הסעיף הזה, סעיף ח', שהוא קצת, נקרא לזה, ננסה להאיר את עינינו בתחום של הברכה של פירות כשאנחנו משנים את צורתם. אומר השולחן ערוך, דבש עזב מהתמרים, סימן רשב, סעיף ח', דבש עזב מהתמרים מברך עליו שהכל, וכן על משקים היוצאים מכל מיני פירות חוץ מזיתים וענבים מברך שהכל. תשים לב לנקודה הזאת, השולחן ערוך פה פוסק. גם אם יצא דבש מהתמרים שלא בצורה מלאכותית, בצורה טבעית, ולפי ההבנה בשולחן ערוך זה חידוש יותר גדול, כי לכאורה, על פי מה שנבין, ועוד רגע נראה בתוך המשנה ברורה, על פי מה שנבין את השולחן ערוך, אם מאחנו את הפירות, את התמרים, הוצאנו מהם מיץ, זאת אומרת, אנחנו שאבנו איזשהו מיץ, אז הייתי אומר שזה, ברור שזה שהכל נהיה בדברו. אבל אם יצא מעצמו, כן, אנחנו אומרים הרי בשבעת המינים, ארז, חיטה, עושה אורה וגפן ותאמן ורימון, ארז זה שמן ודבש. ודבש שאנחנו מדברים שם, הכוונה היא דבש תמרים. אז זה היה נראה לנו אולי, כן, שנוזל שיוצא מהתמרים, צריכים לברך עליו בורא פרי העץ, כי זה חלק משבעת המינים. וכבר פה אומר לנו השולחן ערוך שדבש עזב מהתמרים אפילו מעצמו, כן, שזה מה שנקרא אולי דבש, מברך עליו שהכל נהיה בדברו. והחידוש הגדול ביותר שאומר פה השולחן ערוך, שרק זיתים וענבים, התוצרת שלהם יש לה ברכה מיוחדת. הנוזל שיוצא מהענבים, אנחנו קוראים לו יין, מברך עליו בורא פרי הגפן, והנוזל היוצא מזיתים, שנקרא שמן, זה הדיון שהיה לנו בשבוע שעבר, מה מברכים על שמן? אם הוא מזיק לו או לא מזיק לו, שותה אותו כמו שהוא חי, מוסיף לו תבלין, מברך עליו בורא פרי העץ, כל זה ראינו בפעם שעבר. אבל בעצם מה שאומר לנו השולחן ערוך, כל נוזל שיוצא מפרי, הוא נחשב זהה בעלמה. זה נחשב זהה. וזהה מברכים שהכל נהיה בדברו. ועכשיו צריך לדעת מה הסיבה. ויש פה דעות שונות. מה הסיבה שאני אומר שמי פירות אנחנו מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו. ואני אתן רק את הנקודה הפשוטה שיש לנו היום, ואולי אחר כך נחזור אליה אחרי שנראה את המשנה ברורה בפנים. אמרנו שדבר אני מברך עליו על פי רוב שימושו. ואם לומר היום, למשל, שיש לנו תפוזים, או בפרט תפוזים שהם מיועדים לסחיטה, למשל מה שנקרא תפוזי ולנסיה. זה תפוזים, אם מישהו מכיר, קליפה דקה, קטנים, עגולים, בקושי מתקלפים, אבל מיץ יש בהם הרבה. התפוזים האלה, קליפה דקה, כן, קליפה דקה, קשה לקלף אותה. והתפוזים האלה הם קטנים, הדבר הפשוט ביותר שעושים בהם, וזה לכן מגדלים אותם, תפוזי ולנסיה האלה, ככה נקראים, הם מיועדים לסחיטה. אפשר לומר שמהם 98% הולכים לסחיטה. לשוק שהם מגיעים, לכאורה לאכילה, גם הרבה אנשים לוקחים אותם לסחיטה. זאת אומרת, זה, מה זה רוב ברור? זה רובו ככולו. אפילו יותר מרוב ברור. רובו ככולו הולך לסחיטה. לכאורה זה מטרת העץ, וזה סוג, זה זן מסוים, שזו מטרתו. האם זה השימוש? למה שזה לא יהיה דומה ל... ונראה את זה עוד מעט, בסימן ראשי, כהשוואה, למה זה לא יהיה דומה לפירות, לירקות, כלומר, שהם טובים, יותר מבושלים מאשר חיים. או במקרה שלנו הם, השימוש הטוב יותר להם הוא מיץ ולא אכילה. כי לאכילה קשה לאכול אותם. אז רואי, היו לפעמים רוצים לאכול את התפוזים האלה, חותכים על ארבע ואוכלים אותם ככה בצורה, אני יודע איך לכנות אותה, אבל לא צורה מכובדת ביותר, נקרא לזה כך, וככה היו אוכלים. הרוב הפרי הוא כזה. האם גם על זה התכוון השולחן ערוך? לפי הסיבה, נוכל לדעת את הדבר. זאת אומרת, מה אנחנו אומר היום? ונראה את המשנה ברורה למטה. דבש עזב מהתמרים, סעיף קטן ממהי במשנה ברורה. עזב מהתמרים, והוא הדין היוצא על ידי קטישה וסחיטה. זאת אומרת, גם דבש יוצא על ידי קטישה וסחיטה, לקחו את התמרים, מאחו אותם, לחצו אותם, סחטו אותם, יצא מהם איזשהו נוזל, הנוזל הזה גם מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. מברכים עליו שהכל, כמה שכתוב בתורה, זה שמן ודבש, היינו תמרים היוצא מהם דבש. אבל דבש גופה, זהה בעלמה הוא, ואינו בכלל פרי. תשים לב. מה אומר לנו פה המשנה ברורה? כשהתורה אמרה, ארץ זה שמן ודבש, היא לא התכוונה לדבש עצמו. היא התכוונה לפרי שממנו יוצא דבש. והפרי שממנו יוצא דבש, זה התמר. עליו מברכים בורא פרי העץ. הוא אחד מהפירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל. ברכה ראשונה בורא פרי העץ, ברכה אחרונה, ברכה מעין שלוש. אבל הדבש היוצא ממנו, על זה התורה לא דיברה. ולמה? למה זה זהה בעלמה? וכן הוא אומר, כל משקים היוצאים מכל מיני פירות, חוץ מזיתים ותמרים וענבים, מברך עליהם שהכל, כגון ין תפוחים. או, נאמר, בלשוננו סיידר, מיץ תפוחים. הוא כולו תפוחים. לקחו את התפוחים, עשו מהם מיץ. וכי אגב נבן, היא יתרה מי שיצא מאליהם, ובין שיצא על ידי קטישה וסחיטה. ברכתן שהכל, דזעה בעלמאו, דאין נקרא משקה, אלא יוצא מן הזיתים והענבים בלבד. ככה מביא המשנה ברורה. מה שנקרא זיתים, מה שנקרא משקה, זה רק זיתים וענבים. אבל דברים אחרים לא. ופה אני רוצה שנקפוץ בשולחן ארוך, לסימן ראשי, הנה, בסעיף ג', סימן ראשי סעיף ג' כתוב, בסעיף ב' כתוב על המים שבישלו בהם ירקות, ויש הבדל בין ירק לבין פרי, אנחנו רואים את זה, מברך הברכה עצמה שמברך על ירקות עצמה. אבל בסעיף ג' כתוב, אם סחטן אינו מברך על אותם משקים, אלא שהכל. זאת אומרת, אם בישלנו, ותראו מה קורה פה, אם בישלנו, ירקות במים, כמו שהסברנו בפעם הקודמת, מרק ירקות, פשוט, טבעי, מברכים אפילו רק על המים שבמרק בורא פרי האדמה. כי הטעם, התמצית של הירקות עבר למים. אבל, אומר השולחן ערוך, אם שחתן אינו מברך על אותם משקים אלא שהכל, מביא פעם משנה ברורה בסעיף קטן י"ד, אנחנו בסימן ראשי, סעיף קטן י"ד, די יותר יוצא טעם הירק על ידי בישול ועל ידי שחיטה. ולכן אפילו בפירות שדרכו למסחטין הוא גם כן ברכתן שהכל, ואפילו אם קטשה נמי דינה אחי. שמים לב מה כתוב פה? מה מביא המשנה ברורה? אומר המשנה ברורה, בעצם היסוד שלו לסעיף הזה, שמי פירות זה זהה באלמה, ומברכים בורא, שהכל נהיה בדברו, ולא מברכים בורא פרי העץ, הוא אומר, כשמבשלים דבר, למים ששמתי, איך אומרים, פתחתי את הברז, שמתי בסיר מים, ובישלתי בפנים, המים יש להם יותר טעם של פרי, מאשר יש אם אני לוקח את הפרי עצמו וסופט. קשה, נכון? זו הנקודה שאני רציתי להעלות אותה. זה בעצם יוצא מהמשנה ברורה. המשנה ברורה יוצא שאם אני מבשל, אני מקבל יותר טעם הפרי, מאשר יותר ממשות הפרי, מאשר אם אני סוחט. ופה אני מצאתי, הקיצור שולחן ערוך עצמו מביא שני טעמים. אחד זה הטעם הזה שמביא המשנה ברורה. כותב השולחן, הקיצור שולחן ערוך, כותב כך. פירות שאין דרכם לבישול, אלא לאוכלם חיים, אם בשלם, זה סימן נון ג' סעיף ב' בקיצור שולחן ערוך הרב גנץ פריד. אם בשלם מברך על הרוטב שהכל, אבל פירות שדרכם ליבשם ולבשלם, והם מצויים לרוב וניטעים על דעת כך, לשים לב מה הנקודות שמזכיר פה הקיצור שולחן ערוך. דרכם ליבשם ולבשלם וניטעים על דעת כך, אם בשלם כדי לאכול הפירות וגם לשתות את הרוטב, מברך על הרוטב בורא פרי העץ, בדיוק כמו הדין של ירקות. ואפילו אינו אוכל מן הפירות, וכן קטניות וירקות, במקום שדרכם לבשלם לאוכלם וגם לשתות הרוטב, בעברית שלנו זה מרק ירקות, מברך על הרוטב בורא פרי האדמה, ואפילו אינו אוכל מן המאכל. זה השולחן ערוך הרגיל. בסוגריים, כותב הקיצור שולחן ערוך, והחילוק שבין זה לבין מה שכתוב בסעיף א', ומה כתוב בסעיף א', כל הפירות והירקות ששחטם והוציא מהם משקים וברך על המשקים שהכל, וכן דבש הזב מן התמרים, כי אין משקה נקרא פרי, רק היין ושמן הזית. והיין שהוא חשוב מאוד, קבעו לו ברכה מיוחדת, בורא פרי הגפן, ושמן זית גם כן חשוב, ואם הוא נהנה ממנו בדרכים מסוימות, כמו שראינו פעם שבוע שעבר, אז מברך עליו גם, כן, בורא פרי העץ, ואם לא, לא מברך בכלל. אם הוא מר, אם הוא חומצי, כמו שאמרו. אומר כך, החילוק בין זה לבין מה שכתוב בסעיף א', יש אומרים, מפני ששם אין דרכם בכך לסחוט את הפירות או הירקות להוציא ממהם. לשים לב, מה הרגילות של שימוש הפרי הזה? וכן דרכם בכך. ויש אומרים, משהו שיותר נכנס טעם הפרי והירק במים שמבשלים אותם בהם, מאשר הוא במשקה שזב מהם. לשים לב לנקודה. שתי הסיבות, בין אם אנחנו נאמר, כן, שאין דרכם לסחוט, בין אם נאמר שבבישול יוצא יותר טעם מאשר בסחיטה, יש דבר אחד, ואותו מביא החזון איש אורח חיים, סימן למד ג', הוא מדבר לגבי סחיטת תפוזים. אבל כשסוחטים תפוזים, יוצא לתוך המיץ גם חתכות בקבוקונים. ובעצם מי שמסתכל עכשיו לתוך הקליפה שממנה סחטו את התפוזים, מה נשאר? קצת קליפות. איפה כל התפוז? איפה הוא? הוא בתוך הפרי, בתוך המיץ, נכון? אז הוא אומר, לפי זה אנחנו נברך על מיץ תפוזים, שסחטו אותו ממש, כן? ראינו שסחטו אותו. יש בתוכו חתיכות של בקבוקונים של המיץ, של התפוז עצמו. לכאורה, א', אם נביא את שתי הסיבות, א', את התפוז הזה נטעו, את העץ הזה נטעו לטובת התפוז שיוציא לנו מיץ. ואז השימוש של התפוז הזה הוא לסחיטה. ואפשר לבוא ולומר את הטעם הראשון, כן, שאין דרכם לסחוט פירות. הדרך היחידה שיש שימוש לפרי הזה, לתפוז הזה, זה סחיטה. אנשים גם אוכלים את זה לפעמים. אבל הדרך היא סחיטה. דבר נוסף, אם אתה אומר שטעם הפרי נכנס יותר בבישול, תסתכל מה קורה. תלך תראה, איפה יש טעם של תפוז? במציאות. אז מה שאני צריך לומר זה כך. ועכשיו אני אומר את הדברים בהסתייגות, ואני אומר גם למה. על פי הנראה, פרי שהיום מקובל, שרובו ככולו הולך לסחיטה, וזה פרי שברגע זה נסחט, אנחנו רואים גם שיש חלקי פרי בפנים. אם אנחנו משאירים אותו קצת, יש למטה איזשהו אוסף של חלקי פרי. אני לא מדבר על מי שלקח מים, הוסיף קצת חלקיקי פרי, כותבים על הבקבוק, זה נקרא רכז, רכז או רכב, אני לא יודע, אבל רכז פירות, שמים לתוך מים, זה ברור שהולכים לפי רוב, מה שיש רוב זה מה שמברכים, ונקטרים למיניהם שכתוב 40% פרי מקסימום, או 25% פרי, אז ברור שזה שהכל. אני מדבר על פרי שנשחט, וברור לנו 100% פרי טרי סחוט, ודרך הסחיטה, ודרך השימוש של הפרי הזה, במקרה הזה שנדבר תפוז, זה בסחיטה, ויש לנו אפילו חלקיקי פרי בפנים. אני אומר באופן כללי, על פי הסיבות שאנחנו רואים, על פי העקרונות ההלכתיים שמובאים בפנינו, צריכים לברך בורא פרי העץ. לברך בורא פרי העץ. ואני אומר, אומר את הדברים, בספרים שאני חיפשתי, לא מצאנו את זה. זאת אומרת, חזון איש אולי. יש לנו מקור אחד שמדבר על העניין. אבל פוסקים אחרים לא הביאו כך. פוסקים אחרים מביאים את לשון לשולחן ערוך. שזה נקרא זהה באלמה. אבל למה זהה באלמה? הדוגמה היא כל כך פשוטה, כל כך ברורה. אני מבין בתמרים, נו, הוציאו קצת דבש מהם, אוכלים תמרים. תמרים לא עושים דברים אחרים חוץ מאשר לאכול. גם בסעיף הקודם שראינו, שתמרים שמאחם ביד ועשה מהם עיסה, והוציא מהם גרעיניהם, אפילו אחרי לא השתנה את ברכתם, ואחרי הם בורא פרי העץ. בסדר, כי זה תמר כשלעצמו. לא עושים ממנו דבר אחר. פה מדובר על פרי שאני סוחט אותו, שאני רוצה את המשקה שלו. כל הטעם של הפרי, אפילו חלקי הפרי, נמצאים בפנים. אני חושב שלכאורה אין פה שאלה. אין פה שאלה, הצטרכו לברך על מיץ תפוזים סחוט, בורא פרי העץ. ולא ראיתי את זה כתוב. אני אסייג את הדברים כדי שלא ניקח מקומם של אחרים, כן? אנחנו צריכים לדעת את ההיררכיה שאנחנו חיים בה. בספרים אחרים, פוסקים אחרונים גם. המקום היחיד שאפשר ללמוד את הדבר הזה, זה אצל החזון איש. אחרים לא אומרים כך. אם כתוב, אני יודע, בחוברות או ספרים של דיני ברכות למיניהם, כתוב בפשטות, מיץ תפוזים, או כל מיץ, או כל פרי שסחטו אותו, כלשון שולחן ערוך, מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. תאמו. אני אומר את האמת. היה נראה אחר. והלכה למעשה. מה אני אגיד? לדעתי, דעתי האישית, בלבד, כן? צריך אבל לשאול גדולים יותר. מיץ תפוזים סחוט, אפילו סחטנו בבית, או אפילו זה שמקבלים אחרי הדלת סחוט היום, יש היום כזה פרי סחוט, ולכאורה, ואחורה לברו פרי העץ. כן, זה מה ש... ממים סוחטים, אחרת זה הרבה עבודה. אם לוקחים תפוז רגיל, שיש בו קצת מיץ, זה הרבה עבודה. בדרך כלל משתמשים בתפוזים האלה. וגם אני אומר, עוד, יש פה תוספת על הסחיטה. אם שמתם לב, אני הוספתי נקודה נוספת. מעבר לזה שזה השימוש, יש בפנים גם חלקיקי פרי. ויש בפנים חלקיקי פרי, אז זה כבר יש פרי. גם. אז נכון, אם הייתי מנסה לסנן ולקחת רק את החלקיקים, לברך עליהם בורא פרי העץ, לא יודע. ולא, אנשים לא אוכלים כך. אבל בשורה התחתונה, יש לנו בתוך המיץ הזה חלקיקי פרי. אז למה שלא נאמר שהם מברכים בורא פרי העץ? למה זה יותר גרוע ממה שמובא פה, שיש פירות יבשים, כן, באירופה, היו משתמשים כך, שזפים מיובשים, עושים מהם לפתן, כן? אומר, החילוק הוא שכך דרכם לבשלם לאוכלם, וגם לשתות את הרוטב. לפתן שזיפים. פלומן הוא קורא לזה. זה דבר שעושים אותו. אז מה נאמר לארץ ישראל? מה יותר עושים? לפתן שזיפים או מיץ תפוזים? תשובה ברורה, לא? לא חושב ששאלה בכלל. כל אחד יבוא ויאמר, על המדפים יש מיץ תפוזים יותר מאשר לפתן שזיפים. ואנשים בבתים שותים יותר מיץ תפוזים מאשר לפתן שזיפים. אז אני אומר, לא חס ושלום, ופה צריך להבין טוב, בפרט התחום הזה של ברכות, תחומים נוספים גם, אבל התחום של הברכות, אנחנו לא יכולים לבוא ולומר, שולחן ערוך לא פוסקים כמוך. לא, חס ושלום. שולחן ערוך פוסקים כמוך. אנחנו מחפשים מה הסיבה שפסקת כך. הסיבה שפסקו כך בגלל שזה הדרך, או בגלל שיש יותר טעם בבישול, בואו נראה מה קורה. היום דרכי השימוש השתנו. צורת הבישול והסחיטה השתנתה אולי. ופה אנחנו רואים שיש לנו מציאות שונה. ומי שיבוא ויקח מים שבישלו בהם תפוזים, או ייקח תפוזים סחוטים, אין ספק שיגיד לך שהתפוזים הסחוטים, יש בהם יותר טעם תפוז מאשר לפתן תפוזים. בסדר? לפתן אשכוליות. יש קופסאות, לפתן אשכוליות. אשכוליות עם נוזל. ואנחנו לוקחים אשכוליות נטו וסוחטים אותן. מה נאמר? שבלפתן יש יותר טעם, או בפרי הסחוט יש יותר טעם של פרי? זה דבר פשוט, זה אפילו לא בא לכדי שאלה. אז אם הסיבה היא הטעם, אז ברור לנו היום שבפרי הסחוט יש יותר טעם. דרך אגב, אני מניח, סביר להניח, מבחינה מציאותית, שולחן ערוך לא היו לו תפוזים. לא היה דבר כזה. לא קיים. דבר כזה תפוזים אצל שולחן ערוך. זה לימונים, כן. זה היה כתוב מפורש. אבל זה דבר שהוא נראה שלא היה. אבל השימושים השונים במציאות שלנו היום, אפשרויות הסחיטה גם. אבל כמובן שאנחנו מדברים על מיץ טבעי, פשוט, ברור, אין בו שום תוספות, אולי אפילו אם, אבל אין בו שום חסרונות, לא שחזור של איזשהו רכז עם תוספות של מים וכל מיני חומרי צבע ומאכל וכו'. אז לכאורה, תברכו בורא פרי העץ. ואם אני רואה את שני הטעמים שנותן הקיצור שולחן ערוך של הרב גנצפריד, איך הוא מביא, אז לכאורה זו התשובה. עם תוספת, כמו שאמרנו, החזון איש בסימן למד ג' אני לא טועה איזה אות י' באור החיים. כן, החזון איש. טוב, נמשיך. סופי הנביאים, סעיף ט'. סופי הנביאים שאין מתבשלים לעולם, וכן הנובלות שהם תמרים שבשלם ושרפם החום ויבשו מברך שהכל. פה יש לנו דבר ברור. יש פה פירות שלא יגיעו להיות פרי מושלם. אין להם סיכוי. הם נובלים על גבי העץ, הם מתייבשים, הם רואים שיש יותר מדי שמש, פחות השקיה, איזושהי מחלה בעץ. הפירות לא מגיעים בכלל לכדי בישול. הם יבלו כשהם קטנים. עליהם מברכים שהכל נהיה בדברו. כותב המשנה ברורה בסעיף קטן ממחת, סופי הענבים, היינו הענבים הנמצאים בגפנים בימות החורף, שהם מתבשלים לעולם ועושים מהם חומץ, שבשלם ושרפם היינו שעל ידי שריפת החום נתבשלו ונתייבשו, ונשתנו לקלקולה, לפי רש"י. ושערי מפרשים פרשו דנובלות האלומים תמרים שאין מתבשלים על האילן, ואין נכשרים לאכילה, אלא תולשים אותם ומחממים אותם באפר ומתבשלים, ונותנים אותם במחצל האות או בתבן להתחמם עד שיתבשלו. מברך עליהם שהכל יהיה בדברו, ואחריהם בורא נפשות רבות. ולא דמי לסעיף ב' לגבי בוסר, שאפילו לא הגיע לחפול הלבן, שמפריע לה בורא פרי אדמה. מה שכתב סופי הענבים שמחים עליהם שהכל, יש לומר דשניאתם, דענבים מעל ינינו, אלא שלא נגמרו עדיין. זאת אומרת, בסעיף ב' שהיה מדובר לגבי בוסר, שיש אפשרות אחרי שהוא מומתק בדרך לא טבעית, בישול, כבישה, אנחנו מברכים על הבורא פרי אדמה, זה מכיוון שהבוסר הזה זה פרי שלא הגיע לבישול. אבל אם היינו משאירים אותו על גבי העץ, היה בשל. היה נהיה פרי טוב. לכן מברכים בורא פרי אדמה, כי זה פרי בדרך. אבל הפירות האלה שאין להם סיכוי, שהם סוג כזה של פירות שבכלל לעולם לא יגיעו למציאות של הבשלה, עליהם אנחנו מברכים שהכל נהיה בדברו, גם אם חיממנו אותם, עשינו בהם כל מיני פעולות חיצוניות, מלאכותיות, על מנת שיהיו מתוקים. מה שאין כנחד הם קולקלים הם, שאין לומדים אלא לחומץ, ולא עדיף הם ממשקים או יוצאים מהם, שברכתם רק שהכל. וזהו גם כן, הטעם היש מפרשים בנבלות תמרים, שמחים עליהם שהכל, דגרים משאר תמרים, שאין מתבשלים על האילן לעולם. טוב, סעיף י', פירות ששרען או בשלן במים. ופה נצטרך להשוות בין שני סעיפים, בסימן שלנו ובסימן ראשי שמקודם התחלנו לראות. נשים לב להבדלים. פירות ששרען או בשלן במים. אף על פי שנכנסת מפרי במים, אינו מברך על אותם המים, אלא שהכל. והראש כתב שאפשר שאם נכנסת מפרי במים, מברך בורא פרי העץ. נשים לב מה כתוב פה. שרינו או בישלנו פרי במים, מברכים על המים שהכל נהיה בדברו. או נפתח רשי. סעיף ב', עמוד 227. סימן רשי סעיף ב', אומר השולחן ערוך, על המים שבישלו בהם ירקות, מברך הברכה עצמה שמברך על הירקות עצמם, אף על פי שאין בהם אלא טעם הירק. ועל המלך שבישלם בלא בשר, ובישלם בשר מברך עליהם שהכל. בעברית פשוטה שלנו, על מרק ירקות, רק על המרק. בישלו מרק ירקות כדי לאכול ירקות ומרק. והבן אדם הזה אוכל רק את המרק. מברך על המים, בורא פרי אדמה. אבל אם לקחנו פירות, תפוחי עץ, אפרסקים, ענבים, לא משנה מה. כל פרי שבישלנו אותו, ואנחנו עכשיו שותים רק את המים, מה יברכו עליהם לפי השולחן ערוך? שהכל. מה ההבדל? למה על לפתן פירות, אנחנו מרק פירות, נקרא לזה כך. מרק פירות מברכים שהכל נהיה בדברו על המרק, אם אוכלים אותו לבד, כי אם אכלנו פרי וברכנו בורא פרי העץ, ברור שפתרנו גם את המים. אבל זה אין שאלה. זאת אומרת, מי שאוכל לפתן פרי ורוטב, ולפתן עצמו, מברך בורא פרי העץ על הפרי, וזהו. כמובן שאיזה פרי שרגילות יום לבשל אותו. אבל אם הוא אוכל רק, שותה רק את המיץ, לפי השולחן ערוך יוצא שעל המיץ של מי פירות מברכים, שהכל נהיה בדברו, ועל מיץ, מי, ירקות, מברכים בורא פרי האדמה. והשאלה היא למה? מה ההבדל? אז כבר ראינו במשנה ברורה מקודם, כשיותר, תראו בסעיף י' ד', סעיף קטן י' ד' בסימן רשי, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, ברשי, כן. למטה, כמו שראינו מקודם, שיותר יוצא טעם הירק על ידי בישול, מעל ידי סחיטה, ולכן אפילו בפירות שדרכם מסחיטים, גם כן בקטע של הכל, ואפילו עם קטע שם. אבל פה יוצא לא רק לגבי סחיטה של פירות, אלא גם לגבי בישול של פירות. שבבישול של פירות, הטעם של הפרי יוצא פחות מאשר הטעם של הירק. רגע. אני עכשיו חוזר לסעיף הקודם. סעיף ח'. מה אמרנו מקודם? שיותר יוצא הטעם בבישול מאשר בשחיטה. אז לגבי מה זה מדובר? שמים לב? יוצא טעם הירק על ידי בישול יותר מאשר על ידי שחיטה. ולכן אפילו בפירות שדרכם משחיתים גם כן ברכתן שהכל. ועכשיו מה אנחנו אומרים? בסדר? שבירקות הבישול מוציא את הטעם אל המרק, ובפירות לא מוציא את הטעם אל המרק. נכון? ולכן בפירות לא מברכים בעורי פרי העץ על מרק פירות, רק אם אני אוכל את הפרי. אז רגע, מה אמרנו מקודם? כשסוחטים פירות, אמרנו שהטעם של הפרי יוצא יותר בבישול מאשר בשחיטה. עכשיו עוד יותר תמוהה לנו הקביעה של מקודם. אבל מקודם אמרנו, כן, שבבישול יוצא יותר, ופה מתברר שבבישול בפירות לא יוצא כל כך, ולכן מברכים שהכל, לפי הטעם הזה של המשנה ברורה. אז ברור לנו שבשחיטה יש יותר טעם מאשר בבישול. אז למה מקודם אמרנו הפוך? בסדר? נוסיף גם את זה לקושיה שלנו, על העניין למה לא מברכים על מיץ פירות בורא פרי העץ. אבל עכשיו אנחנו דנים בעניין הזה של מי הפירות. מה שיוצא במי פירות מתברר, שלפי השולחן ערוך, אומנם נכון, הוא מביא גם את הראש. שהראש אמר שעל מי פירות, כן, שאם נכנס טעם הפרי במים, מברך בורא פרי העץ. ולכאורה הראש אומר, אין הבדל בין פירות לבין ירקות. ברגע שנכנס טעם הפרי במים, מברכים על המים, בורא פרי העץ. אם לא נכנס הטעם כל כך, וזה ההבדל בין פרי לבין ירק, כן? אומר השולחן ערוך שעל המים מברך בורא פרי האדמה. אבל לכאורה, אם השולחן ערוך הביא את הדעה הראשונה, שמברכים שהכל, ואחר כך והראש כתב, אז הוא פוסק כמו הדעה הראשונה. לא כמו הראש. אלא מה שנצטרך לומר זה, שגם השולחן ערוך יאמר, שאם במקרה בן אדם ברך בורא פרי העץ, כן? לא צריך לחזור ולברך. מדוע? מדוע? תסמוך על הראש. לכן הוא הביא את הראש. אבל פה אנחנו שמים לב עוד פעם לבעייתיות שיש בתחום הזה של בישול, שחיטה וקטישה של פירות. אני אומר עוד דבר שמופיע גם. ירקות, כל העולם כולו, כן? נאמר, רובו ככולו מבשל אותם. והם גם יותר טובים כשהם מבושלים. פירות יותר טובים כשהם מבושלים או כשהם חיים? חיים. חבושים. דוגמה נתתי, בכוונה. דוגמה שהיא שונה. יותר טובים כשהם מבושלים. ברור. זאת אומרת, זה לא רק שאני אומר, טוב, היו פה תפוחי עץ חמוצים, בישלנו אותם עם קצת סוכר, לא יודע מה, תפוחי גרנד, יותר טעימים לאכילה כשהם מבושלים, תברך עליהם בורא פרי העץ, על התפוח עצמו. פה נדבר אפילו על המים. אם אני עושה לפתן, חבושים. חבושים כשלעצמם, במצב שהם מופיעים בשוק היום, כי יש מציאות שחבושים בשלים, ואפשר לאכול אותם. במצב שמביאים חבושים לשוק, גם הצהובים, ירוקים זה ברור, הם עדיין לא גמרו את בישולם. כמו שיש הרבה תפוחי עץ בשוק שהם לא בשלים ממש. כי הקפיאו אותם כשהם עדיין קשים. אבל חבושים ברור שהם יותר טובים כשהם מבושלים. פה אין שאלה בכלל. אז אם כך יצא, לפי הדעה הזו שאנחנו אומרים, שכשיותר טוב מבושל מאשר חי, אז יכול להיות שהדין של לפתן חבושים יהיה כמו הדין של מרק ירקות. כן? מרק ירקות. כיוון ש... אני לא מכיר מישהו פה בארץ היום שאוכל חבושים לא מבושלים. זה תופס את הלשון.
לא, יש כאלה שמבושלים, אוכלים הרבה דווקא.
מבושלים, מסוכרים.
מבושלים רגילים, שמבושלים טוב,
אפשר לך נמדים כלום. מי נשים בשום דבר. אנחנו מצאנו כאלה צפון לבנון. ענקים, גדולים, בשלים. פה בארץ לא מגיעים לזה בכלל. אלא אם כן יש לך עץ בבית. לא, זה בכלל לא מגיע. היום הדרך שאוכלים חבושים, זה הדרך. אנשים מבשלים. לא אוכלים חבושים. מישהו אוכל חבושים פעם? אתם אוכל
חבושים?
ריבה, נו בסדר, ריבה, עוד פעם, בשלת.
ריבה חבושים
זה בורות מעץ. האם רואים חבושים, אם לא ריסקת אותם ועשית איזה עיסה סתם, שאז לא מברכים. כן, כמו כל דין של ריבה, וזה כבר נושא אחר. כן, שגם אנחנו צריכים לדבר עליו. נושא של ריבות, מרקחת. כן, אם יש צורת הפרי, אין צורת הפרי. בסדר? אתה אכלת חבושים? אכלת? בסדר? לכן אני אומר, מי שכבר אכל, דבר אחד רק אני מזהיר, מזהיר באכילת חבושים, שזה, הברכות הם דרבנן, התולעים הם דאורייתא. בסדר? לאכול חבושים פרווה, לא לאכול חבושים בשרים. מה זה חבושים? נגועים ביותר. צריכים לשים לב טוב, כל נקודה שחורה קטנה על הקליפה היא בפנים מנהרות שאין להם סוף. רואים את זה. צריך לבדוק טוב טוב. לפתוח ולחתוך, לראות שבאמת אין תולעים. ממש, מי שרואה על הקליפה החיצונית של החבוש, אפילו חור אחד קטן, אם הוא הולך לשוק לקנות, תשאיר את זה בצד. נקי נקי, כי אחרת שמקלפים וחותכים, מוצאים בפנים האש. ולא חסר שם. נקודות שחורות שעל חבושים זה פתח של תולעים פנימה. זה רק הפתח הראשוני של המנהרה. פתח מוסווה. מתחת זה מנהרות מנהרות. בסדר? יש עליהם מין פלומה כזאת חומה, ואז קנימות לא יושבים עליהם. לא שייך. אבל אם יש בהם חור, תראו שזה יש בעיה. טוב, בואו נראה את המשלם ברורה. פירות ששרענו בשלם במים, אפילו שנכנס טעם הפרי במים, אינו מברך על אותם המים, אלא שהכל. סעיף קטן נ' פירות ששרען מעת לעת, זאת אומרת 24 שעות, שבזה רגילים ליתן טעם במים, לא מברך עליהם בורא פרי העץ, אלא שהכל. דלא אבה אלא זהה באלמה, כדי לאל סעיף ח'. שמים לב? כמו בסעיף ח' שאמרנו שאם שחת זה נקרא זהה באלמה, גם אם שען זה זהה באלמה. לא דמי למאיה דסילקה. זה לא דומה למים של סלק ולכל שלקה, כל הירקות השלוקים שמברכים עליהם בורא פרי האדמה. חדיד כמה בסימן ראשי סעיף ב', מה שראינו. משום דעתם רוב אכילת אותם ירקות הוא על ידי שליקה. מה שאין כנחה בפירות, דלאו דרכי הוא למשלק או לכבשן, אלא לאוכלם בעין. לכן לא אמרינן שיש לי קטן וכבישתן כמותן. מי הוא? בפירות שרוב אכילתן הוא על ידי בישול או כבישה, מי יש לי קטן וכבישתן כמותן, וברך עליי ובורא פרי העץ לכו לאלמה. נשים לב לנקודה שאנחנו העלינו, וככה פה מופיע במשנה ברורה. חבושים. אנשים אוכלים אותם מבושלים. אתרוג, נכון? אנשים אוכלים אתרוג מבושל. על אף שאם נשאיר אתרוג על העץ הרבה 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 זמן, אפשר לאכול אותו. מניסיון. אבל לא אוכלים כך, כי לא משווקים כך. אין דבר כזה בשוק. אתרוגים שווים לנו לסוכות, לארבעת המינים, זה בוסר של הבוסר. עדיין לא התבשל. טוב, מביאים גדולים, בסדר. דבר על הקטנים. אבל בכל מקרה, אם זה תפוז, אם זה אתרוג גדול, אז ברור שהוא כבר קצת בשל, אבל בכל זאת הוא מריר. ומתקים אותו, ואיך עושים את ריבת האתרוגים. קודם כל מרתיחים את האתרוגים עם מים. פעם, פעמיים, כדי להוציא את המרירות. אחרי שהוציאו את המרירות, שמים בזה סוכר. אם ישימו ישר סוכר, זה יישאר מר. עושים קודם תהליכים נוספים. אבל זו דרך היחידה לאכול את האתרוג. ואם כך, אז מברכים על מרקחת אתרוגים, רואים חתכות אתרוג. מברכים, בורא פרי העץ. יש שאלה, אם מברכים שהחיינו על אתרוג, שאנחנו אוכלים אותו פעם ראשונה. למה לא מברכים?
זה הבנים יותר.
רואים שמכיוון שברכו עליו כמצווה בארבעת המינים, אבל שהחיינו כבר בירכת, מדוע? כיוון שברכת שהחיינו כולה מדין המשנה, והרואה פרי חדש, מברך עליו שהחיינו קיימה. זאת אומרת, היה מספיק לנו ללכת לשוק, לעבור לראות פרי חדש, שהחיינו וקיימה והגיעה לו הזמן הזה. אלא שבאו חכמים אחרונים יותר ואמרו, אנחנו מאוד מעשיים, פרגמטיים. אם לא נשים את הפרי בפה, לא נהננו. מדין המשנה, ההנאה היא כבר בראייה. אנחנו נהנים רק אם זה בפה. אם רואים משהו, זה עדיין לא נקרא הנאה. דרך אגב, זה אותו דבר, בן אדם קונה בגד מברך עליו שהחיינו, או כשהוא לובש אותו מברך עליו שהחיינו. מתי מברכים שהחיינו? כשלובשים? גם לא כשקונים. בסדר? לכאורה צריך כשקונים. אנחנו יותר מעשיים. רק כשאנחנו משתמשים, אוכלים, מברכים שהחיינו. נהיינו יותר גשמיים בתחומים מסוים. כן. בכל זה, בפירות, שמתחילת נטייתם נטלי או הדעת אלי אוכלם מבושלים, או כבושים. הנה. זה הדרך. תפוזים, כמו שאמרנו. על דעת מה נוטים אותם. על דעת זה. אבל בפירות שדרכם לאוכלם חיים, רק שיש, הם יבשים אותם, ורק מבשלים אותם, אין בכלל רוטבן לעולם, רק שהכל. אף אגב שדרך כולם לבשלם כשהם יבשים. מכל מקום, תחילת נטיעתם לא נטלי או הדעת אלי הבשן, אלא לאוכלם חיים. ולעניין פלומן, יבשים, יש לכם תרגום? מה זה פלומן? פלומן, אמרנו, זה שזיפים, נכון? יש שזיפים סגיב, מורחים כאלה, שמביאים אותם תמיד יבשים. בחוץ לארץ, באירופה, היו משתמשים בזה הרבה, אבל מיובש. עושים את זה לפתן. או קרשי. מה זה קרשי? כתוב אצלך. מה? כתב אחרי האדם, שבמדינות שגדלים שם הרבה, מסתם ענת אליהו ברובה הדת עליה בשן. ואם כן, ברכתן על רוטבן, בורא פריה עץ. לשים לב מה פסק פה המשנה ברורה. וזה מסתדר עם העקרונות שדיברנו עליהם. זאת אומרת, אין בפירוש את מה שאנחנו אומרים. בהפך, אמרתי ש... פוסקים אחרונים, בני דורנו, כן? כתבו שעל מי פירות וכו', מברכים, זאת אומרת, לא מפירות, על סחיטת פירות מברכים שהכל. ולכן אני אומר, לפי המקרה פה, אם באמת זה נועד לסחיטה, ואם רוב העולם סוחט, או אם זה נועד לבישול, ורוב העולם מבשל, מברכים על מי פירות בורא פרי העץ, אז קל וחומר שעל סחיטת פירות נברך בורא פרי העץ. מה יותר פרי? מים שבישלנו אותם עם פרי או חלקי הפרי עצמו שנסחטו? לכאורה אין פה שאלה. ואם הכל ניתן לטובת זה והרוב עושים כך, אז יהיה איזה דין כמו של הנביא. בסדר? זה הדבר שצריך עוד ללבן אותו, אמרנו שזה ככה נראה. כן. שאם נכנס טעם הפרי במים, מברך בורא פרי העץ. זאת אומרת, הראש כתב שאפשר שאם נכנס טעם הפרי במים, מברך בורא פרי העץ. אומר המשנה ברורה, רוצה לומר, ושתועמין ומרגישין שיש טעם הפרי במים, המבושלים או השרויים, ומברכים בורא פרי העץ. ולא אמרין על שאינו אלא טעם קלוש וזהה בעלמה. כדי אמרין על בסעיף ח' לעניין סחיטת פירות. דיותר נכנס טעם הפרי במים על ידי בישול, מאילו שחט הפרי בעצמו כשהוא חי. שימו לב לקביעה הזאת שקובע פה המשנה ברורה. על פי שיטתו, בעצם מסביר מהי שיטת הראש. וצריך לבדוק את העניין הזה. מה צריך לבדוק? אם אנחנו בודקים היום, נשאל כל אדם, מי תפוזים או מיץ תפוזים, מה יש בו יותר טעם תפוזים? התשובה תהיה ברורה. מיץ תפוזים טבעי, אמיתי, סחוט, יש בו יותר טעם של תפוזים מאשר לפתן תפוזים. מיץ אשכוליות, יש בו יותר טעם אשכוליות מאשר לפתן אשכוליות. בסדר? מיץ, לא יודע, מילון. יש בו יותר טעם מילון מאשר לפתן מילון. ולכן, אנחנו צריכים לבדוק מה הרגילות. אם רגילות כזאת ובאמת יש טעם, אז אין שום שאלה. אני לא יודע, באמת לא יודע. אולי ככה הייתה המציאות באותו זמן. מציאות כזאת שהיא קובעת לנו את ה... כן, הטעם של הפרי לא בא לפרי, לא בא למיץ, כמו כשאני מבשל אותו וממצא אותו, כן, בצורה כזאת שכל הטוב שבו יוצא לתוך לתוך המים. אבל אין שום ספק שכשאין לנו מים וסחטנו את הפרי, הטעם הוא יותר מאשר כשיש לנו מים ובישלנו את הפרי בפנים. טוב. ולעניין הלכה, פסקו האחרונים זה לכתחילה יברך שהכל, ובדיעבד אם ברך בורא פרי העץ, יצא. ראים בראשי סעיף ב' מה ששייך לענייננו. כן? וזה אנחנו ראינו, את ההבדל בין הירקות לבין הפירות. ואם נשאר לנו קצת זמן, לא נשאר לנו, נכון? בסדר. בכל מקרה, מה שראינו פה, אולי בפעם הבאה נמשיך יותר בעניין הזה של השוואה בין הסעיף שלנו לבין הסעיף בסימן ראשי, כן, ששם הוא מדבר על מי ירקות. אבל באופן עקרוני רואים שעדינו, על פי שני הטעמים שראינו גם בקיצור שולחן ארוך, מה הרגילות, מה אנשים עושים, והאם זה ניתן לטובת העניין. ואם אנחנו בודקים היום, אז אפשר לומר שהמציאות השתנתה. המציאות היא כזאת שאנשים סוחטים פירות, זה לא נקרא בזבוז לסחוט פרי. ההפך, הוא השתמש בפרי יותר בסחיטה מאשר באכילה. זה נראה לפי ההלכה שבעצם, לפי ההלכה הפשוטה, כן, ההסתכלות שהייתה בזמן כתיבת ההלכה, שהפרי עצמו, אכילה שלו, פי כמה יותר טובה מאשר לסחוט אותו. אני סחטתי פרי בדיעבד. אבל היום הרבה אנשים יגידו, מה זה סחטתי פרי בדיעבד? אני אוכל אותו בדיעבד. השתנתה ההתנהגות, מנטליות השתנתה. ואם כך, אז לכאורה גם הברכות יהיו בהתאם, כי הברכה באה על פי הנעת האדם, על פי השימושים, על פי המטרות. ולא שההלכה השתנתה, המציאות השתנתה. אני מדגיש את הדבר הזה כמה פעמים. המציאות שלנו השתנתה. דרך החיים שלנו השתנה. אנחנו עושים שימושים שונים ממה שעשו אבותינו ואבות אבותינו, בפירות, בירקות וכו'. ודבר שלא השתנה, אין ספק שנשאר כמובן אותו דבר. הבסיס ההלכתי לא השתנה. העקרונות, על פי מה אני קובע מהברכה. ומכיוון שהבסיס ההלכתי לא השתנה, לכן אני משנה את הברכה על פי הבסיס ההלכתי. וזאת השם, שנזכה לברך ברכות הרבה, וראש ברוך הוא לברך אותה.